טוב, הנושא שלנו, כפי שפורסם, זה דוד ויואב. הקשר בין דוד ויואב מתחיל כבר, ואבישי אחיו, מתחיל כבר מהתקופה שדוד בורח מפני שאול. הם אחיינים שלו, הם מקורבים אליו, הם מלווים אותו במשך כל כל השנים שבהם בתחילה הוא בורח, אחרי זה הוא נהיה מלך. ויואב יש לו מקום מאוד מרכזי בכל המלכות של דוד. יואב על הצבא, הוא מופיע בכמה וכמה קשרים. הוא מפקד הצבא, מוצלח, כובש את ירושלים, מנצח במלחמות נגד מואב, נגד ארם, נגד עמון. וסך הכל יש לו מקום מאוד משמעותי וחשוב במלאכתו של דוד. מצד שני, יש כמה תקלים שהתרחשו בין דוד לבין יואב וגם אבישי במהלך התקופה שהם היו ביחד. מה שגורם לדוד בצוואה שלו לשלמה בתחילת ספר מלכים א', זה בפרק ב', פסוק ה', וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולמסע בן יתר, ויהרגם וישם דמי מלחמה ושלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו ומנעלו אשר ברגליו, ועשתה כחוכמתך ולא תורד סביבתו בשלום שאול. זאת אומרת, דוד המלך מצווה בצוואה שלו לשלמה, הוא אומר לו לא להוריד את יואב בן צרויה, שלא תורד סביבתו בשלום שאול. בעקבות האירועים האלה, אלה שמצד אחד יואב היה מאוד קרוב לדוד, אבל מצד שני כנראה שהיה מתח די משמעותי. מה שאני רוצה בעצם לעשות בשיעור שלנו זה לנסות ולעשות קצת לשיטתם, זאת אומרת לנסות ולראות איך בסופו של דבר המתיחות בין דוד לבין יואב היא קשורה, כאילו זה מופיע בכמה וכמה הקשרים, אבל בסופו של דבר אפשר למתוח קו שיחרוז את הנקודות השונות. ואני רוצה לדבר על כמה מעגלים של הבדלים בתפיסה ובהתייחסות בין דוד לבין יואב, שהם הרקע לאותם תקלים. הנקודה הראשונה היא מופיעה בפרק ג' בשמואל א', שזה הסיפור של הריגת אבנר. מה בדיוק קרה שם? הסיפור ידוע ומוכר. שמואל ב', סליחה. מה קרה אתם יודעים? השאלה, מה בדיוק מה ההבדל בין דוד לבין יואב? למה יואב הוא זה שמחליט שצריך להרוג את אבנר? ולמה הדבר הזה כל כך כל כך חורה לדוד? כמו שקראנו בפסוק במלכים, אז זה בעצם הסיבה, הריגת אבנר והריגת המסע, זה שתי ההתרחשויות שהן גורמות לדוד להגיד לשלמה שלא להוריד צוותו של יואב בשלום שאול. אז קודם כל, מישור אחד, מעגל ראשון שאפשר דרכו לראות את הוויכוח ואת האימות, זה ויכוח בעצם פוליטי. הגמרא בסנהדרין בדף כף, יש שם משנה שדנה לגבי הנהגת המלך כאשר מת לא מת. ותנא קמא אומר מת לא מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו. רבי יהודה אומר אם רוצה לצאת אחר המיטה יוצא, שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר, שנאמר והמלך דוד הולך אחר המיטה. תנא קמא רוצה להוכיח, רבי יהודה רוצה להוכיח ש מלך יכול לצאת אחרי המיטה, והוא מוכיח את זה מהסיפור של דוד המלך ואבנר. אמרו לו, לא היה הדבר אלא לפייס את העם. כלומר, יש פה איזשהו אקט מיוחד שדוד המלך מאוד מאוד מתאמץ כדי לפייס את העם. ולכן אומרים רבנן, אתה לא יכול ללמוד מהסיפור של דוד המלך שום דבר לגבי ההנהגה הנכונה והראויה של מלך, בגלל שזה מקרה חריף יוצא דופן. כנראה שמה שרבי יהודה יגיד להם זה שלמרות שזה מקרה יוצא דופן, אבל ברור שאם לא שהייתה אפשרות כזאת שמלך יוצא אחר המיטה, אז גם דוד המלך למרות הנסיבות המיוחדות לא היה פועל בצורה כזאת, ולכן אפשר עדיין ללמוד שזה דבר שאופציה שהיא פתוחה בפניו. הגמרא בהמשך שדורש את הפסוקים האלה, אז היא אומרת ש דרש רב, מה דכתיב, יבוא כל העם לעברות את דוד, טיב לאחרות, וקרינן לעברות, בתחילה לאחרותו ולבסוף לעברותו. בהתחלה עם ישראל רצו להחריט את דוד, אבל אחרי זה, כמו שהפסוקים מתארים, שהבינו כולם שדוד, ידו של דוד לא הייתה ברצח הזה, אז לעברותו, אז באו וניחמו אותו. מאז מות שאול, כל הפרקים הראשונים, כל הפתיחה של ספר שמואל ב', אנחנו רואים איך שדוד המלך הוא במהלך שמנסה למקם את עצמו במרכז. זאת אומרת, אפשר היה לתפוס את דוד המלך כאיזה אוטסיידר כזה, מישהו שהוא מחוץ לתמונה, וכל השנים הוא היה נראה כסוג של אימות עם שאול, הוא ברח מפניו כל הזמן, הוא היה בציקלג, הוא בכלל לא השתתף במלחמה האחרונה שבה נהרגו שאול ויונתן. והדבר הראשון שדוד המלך בעצם רוצה לעשות זה קודם כל להראות שהוא לא מישהו שבא מבחוץ, הוא המחליף הטבעי, היורש הטבעי של המלכות של שאול, ולא איזה משהו שמגיע, כן, איזה מתנגד, איזה אויב, מישהו שהוא מורד במלכות שעכשיו פתאום הוא קופץ על המציאה אחרי שהמלך נהרג. וזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה דברים. הנקודה הראשונה זה הריגת הנער העמלקי, שאפילו יש בה משהו שהוא מאוד קשה מבחינה מוסרית, אבל ברור שהרקע להריגת הנער העמלקי זה ההבנה של דוד שיש פה מישהו שמבין שהוא כאילו ממליך אותי על ידי זה שהוא הורג את שאול, והדבר הזה חורה לדוד, ולכן הוא הורג את הנער העמלקי. שיהיה ברור שדוד המלך לא רוקד על אדם. דוד המלך לא בא על גבי הנפילה של שאול ורוצה על חורבות שאול להקים את הממלכה שלו. בקינת דוד זה גם בא לידי ביטוי מאוד מאוד בולט. אם שמתם לב, כל הפסוקים כולם מתייחסים או גם לשאול וגם ליונתן, חוץ מפסוק אחד, פסוק כ"ו, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד נפלתה, אהבתך לי מאהבת נשים. אבל כל הקינה כולה היא קינה לשאול וליונתן, בנות ישראל אל שאול בחנה. הכל זה על גבורתו של שאול, על טובו של שאול, למרות שאם אנחנו נזכר כמה פרקים קדימה, אחורה, אז שאול לא היה אויב של דוד, דוד היה צריך לברוח מפניו. אבל עכשיו כשדוד מספיד ומקונן, אז הוא מקונן בשווה על שאול ועל יונתן. יונתן החבר הטוב שלו, אני בטוח שהיינו מצפים שתהיה קינה מיוחדת ליונתן כחבר, ושאול בסדר, אם צריך להגיד איזה שהם מילות הספד, אז אפשר להגיד כל מיני אמירות פורמליות בשביל לצאת ידי כן, בשביל הפרוטוקול, אבל לא זו העמדה של שאול, של דוד. דוד מקונן על שאול ויונתן, והוא מבין שיש פה שבר לעם ישראל. בנות ישראל על שאול בחנה. אחרי זה, וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד. ברוכים אתם להשם, אנשי יבש גלעד שבאו ולקחו את עצמות שאול מחומות בית שאן. אז דוד המלך מברך אותם ומחזק את ידיהם על המעשה שהם עשו. ואז מגיע הסיפור של אבנר בן נר. ופה שוב זאת נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית וחשובה לדוד המלך להראות שהוא לא במאבק, הוא לא במלחמה עם בית שאול, אלא הוא רוצה לבוא ולכנס את כל ישראל תחת שלטונו, לא מתוך המאבק והמלחמה, אלא מתוך המשך של השלטון הקודם. ופה אני חושב שאם אנחנו מנסים לראות את המחלוקת בין שאול, בין דוד לבין יואב בהקשר הזה, זה פשוט שאלה פוליטית. כלומר, המוטיבציה של דוד המלך פה בהקשר הזה היא מוטיבציה פוליטית. דוד המלך רוצה להצליח במשימה של המלכות שלו, להצליח לכנס את כל עם ישראל תחת שלטונו, וכדי שהוא יצליח במשימה הזאת, אז הוא צריך להראות לויאליות, צריך להראות שהוא נאמן, שהוא שותף, שהוא ממשיך, שהוא לא מישהו שבא ומתנגד ונלחב ונבנה על חורבות של אחרים. אבל יש פה נקודה, אני חושב, יותר עמוקה. אנחנו נמצאים בתקופה שבעצם צריך לראות אותה כתחילת תקופת המלוכה. שאול הוא המלך הראשון, דוד הוא עומד להיות עכשיו המלך השני, ויש פה כמה דברים, כמה נורמות שמאוד מאוד חשוב להטמיע אותם ולהכניס אותם, שקשורות למעבר מהמצב של שופטים למצב של מלך. והנקודה קודם כל המרכזית והראשונית זה ששופט זה היה תמיד שופט שצמח בשבט מסוים והוכיח את היכולות שלו ואת הסגולות שלו ואת העוצמה שלו, ואז כדי שיושב את ישראל אז יתאגדו סביבו. במלך המצב הוא לא כזה. מלך צריך לבוא על גבי הסכמה של כל עם ישראל שבאים וממליכים אדם אחד, ממנים אותו והוא המלך של כולם. ובתקופה של מלוכה חמור מאוד, וזה יהיה מצב נורא, והיום אם יהיה פילוג, אם יהיה פיצול, שאלה רוצים להמליך אותו ואחרים רוצים להמליך מישהו אחר, ולכן המבט הממלכתי של דוד המלך בא ואומר לו, אנחנו צריכים לפעול בצורה ממלכתית כדי לאגד את כל עם ישראל. זה לא רק שאלה שהיא שאלה פוליטית, אלא יש פה שאלה מאוד מהותית ומשמעותית, שבאה להגדיר מחדש את האופי ואת הצורה של המלוכה בישראל, שמלוכה צריכה לבוא לא בצורה שבטית, אלא חייבת לבוא בצורה של אחדות של כל עם ישראל מסביב למלך אחד. המחשבה הזאת והמבט הזה בא לידי ביטוי גם בהמשך בדאגה הגדולה של דוד המלך לשמור על שושלת שאול, לשמור על איש בושת, לשמור על מפיבושת. הוא כל הזמן דואג לזה שחס וחלילה, לא רק שהוא לא עושה כמו שלמשל אבימלך עשה, הוא הולך ומחריט את זרע המלוכה, או מלכים אחרים שככה הם עשו, כמו שהיה נהוג בתקופה הזאת בין העמים, אלא להפך, הוא הולך ודואג לזרע, דואג לשושלת של המלוכה, ובזה הוא בעצם רוצה לבסס נורמות חדשות אחרות של התנגדות שלטונית. כלומר, כשיש מלכות, אז כמובן שיש סכנה גדולה למרד, להתנגדות למלכות. ודוד המלך רוצה להראות ולהוכיח שהמאבק השלטוני חייב להיות מאבק כזה שהוא לא עם חרבות. שזה לא עם מלחמה, זה לא עם קרבות, זה לא עם לוחמה. יש דוגמה מאוד מצערת, הפוכה, בכל הסיפור של בריחת גבעון ומה שקרה בעקבותיה. דוד המלך מאוד מאוד חשוב לו למגר את התופעה הזאת. אין פה שני עמים, אין פה מלחמה, אין פה מאבק, אלא אנחנו צריכים לשמור על נורמות של, של שלטון, נורמות של מאבק סביר והגיוני, בלי שפיכות דם, בגלל שברור לו למה זה עלול להוביל, ובאמת לצערנו מוביל בהמשך. ופה יואב, המבט שלו הוא מבט הרבה יותר אישי. יואב לא מסתכל על המציאות בצורה ממלכתית, בצורה של דאגה לעם ישראל, בצורה של דאגה לשלטון, בצורה של דאגה לנורמות שהן יהיו נורמות ראויות, אלא מה שאכפת לו זה יותר העניין האישי. הדבר הזה בא לידי ביטוי ברצח של אבנר, כמו שהפסוקים מציינים, זה בא גם כן על רקע אישי כמובן, או אולי הרבה על רקע אישי, כנקמה על ההריגה של הסאל, וגם בהקשר של המסע, שבו יואב בעצם מרגיש שדוחקים את רגליו, הוא מרגיש שדוד המלך ממנה את המסע שיהיה שר צבא במקומו, ואז יש פה איזשהו ממניע אישי שגורם ליואב לבוא וכדי לסלק מהדרך את האויב שלו, את המתנגד שלו, את זה שעומד במקומו, אז הוא בא ומשתמש בחרב כדי להרוג אותו. ודוד המלך רוצה להדגיש שאנחנו לא עובדים בצורה כזאת. צריך לזכור שדוד סבל רבות משאול, על הרקע הזה שהיה צריך לברוח ולהסתתר משאול, שלא יבוא ושיהיה מעליו, רצה להרוג אותו. על רקע כזה של מאבק שלטוני, דוד המלך רוצה לבסס נורמות שהן נורמות אחרות, שלא שולפים את החרב כדי לפתור בעיות שהן בעיות של שלטון. יש מעגל נוסף. עוד איזה ויכוח ומחלוקת די משמעותית בתפיסת העולם, בתפיסת המלכות, בין דוד לבין יואב. הדבר הזה בא לידי ביטוי מאוד מאוד בולט בכמה הקשרים. זה מתחיל כבר מסוף שמואל א', גם פרק כ"ד וגם פרק כ"ו, בשני הסיפורים שבהם אומרים לדוד המלך, הנה זה היום סיגר, כן, הנה ההזדמנות שלך. ויאמרו אנשי פרק כ"ד, פסוק ד', ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך, אויבך בידיך, ועשית לו כאשר איתה ועיניך. ויקם דוד ויחוט כנף המעיל אשר לשאול בלט. ויהי אחרי כן ויך לב דוד אותו על אשר קראת את הכנף אשר לשאול, ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני. וישסה דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול, והשאול קם במערה ולך בדרך. האנשים האלה מן הסתם, כן, האנשים ש ויאמר לאנשיו, האנשיו מן הסתם זה יואב היה שם, אבישי, כמו שרואים באמת בפרק אביו, ששם אבישי במפורש מופיע בשמו, בסיפור דומה, עם צפחת המים. ויאמר, בפסוק ח', ויאמר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויביך בידיך, ואתה כן עונה בחנית ובארץ פעם אחת, ולא אשנה לו. ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו משיח אדוני וניקה. ויאמר דוד, חי אדוני, כי אם אדוני יגפנו, יומו יבוא ומת, או מלחמה ירד ונספה. חלילה לי מה אדוני משלח ידי משיח אדוני, ואתה קח נתחנית אשר מרשותיו את הצפחת המים ונלכה לנו. אבישי רוצה באופן מאוד מובן לבוא ולנצל את המומנטום הזה ולהרוג את שאול. והמושגים שדוד גואר בו, והמושגים שהוא משתמש בהם, זה מי שלח ידו במשיח השם. והשימוש במשיח השם זה דבר שהוא חוזר, כן, גם פרק כ"ד הוא אומר את זה. משיח השם, מה זה משיח השם? משיח השם, דוד המלך רואה את המלכות של שאול, הוא נמשך על ידי השם, הוא רואה את הבחירה בשאול כבחירה אלוקית. ובגלל שהבחירה בשאול היא בחירה אלוקית, בגלל שהתפיסה שלו היא שהמלכות היא מלכות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה שבחר במלך, לכן אסור שמעשה אנוש, אסור שהוא כאדם יבוא ויתערב בבחירה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא בעצמו יחליט שהוא רוצה להעביר את המלכות, אז יש לו את הדרכים שלו. כן, אם יבוא יומו, אם הוא ימות באופן טבעי, אם הוא ימות במלחמה, אלה דרכים לגיטימיות להעברת מלכות. הקדוש ברוך הוא זה שבחר במלך, הוא זה שמשיח השם, הוא זה שמשך אותו למלך, הוא זה שנתן לו את הסמכות ואת השררה, אז הקדוש ברוך הוא גם זה שיכול, אם הוא ירצה בדרכים שלו, לבוא ולהעביר את השררה משאול לדוד. אבל בגלל שזה משיכה של השם, בגלל שזו בחירה אלוקית, לכן הוא כאדם לא יכול לבוא ולהתערב באופן מעשי, פיזי, בדבר הזה ולהרוג את שאול. והתפיסה הזאת של דוד המלך את המלכות, היא חוזרת לא רק במקום הזה שבו הוא נמצא בעמדת נחיתות, בעמדה של מי שבורח מהמלך, מי שאולי היה מועמד טבעי לבוא ולהחליף את המלך. הקשר מאוד בולט של העניין הזה, זה בסיפור בפרק ו' של הכנסת הארון. פסוק י' ד', ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, ודוד וכל ישראל, בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתורה וכל שופר. והיה ארון אדוני בעיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני ותיבז לו בליבה. דוד המלך מפזז, מחרקר כמו נער, וזה חורה בעיני מיכל. אחרי זה פסוק כ, וישר דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר מה נכבד היום ממלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמות עבדיו, יגלות נגלות אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי לנגיד על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני, ונקלותי עוד מעוז, עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המעות אשר אמרתי, מה מכבדה? דוד המלך בא ואומר לשאול את אותה נקודה. הוא אומר לה, אני, מה אני בעצם? מי אני ומה אני? דוד המלך נמצא בביטול גמור ביחס לקדוש ברוך הוא. הוא מבין שהמלכות היא להשם, ממליך מלכים ולא המלוכה. המלכות היא המלכות האלוקית. זה לא המלכות שלי. השם בחר בי להיות למלך. ולכן כאשר דוד המלך עומד לפני השם, אז הוא עומד בביטול גמור, ולא אכפת לו גם להתבזות, בגלל שהוא מבין שביחס למלכות השם, באמת הוא שום דבר, זה לא הוא. הוא לא הנקודה פה. העיקרון הזה חוזר גם בפסוקים במרד אבשלום. בפרק תתווה פסוק כ"ה, ויאמר המלך לצדוק, השבת ארון האלוהים העיר, ימצא חן בעיני אדוני וישיבני ויראני אותו ואת נביאו, ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. דוד המלך לא מרגיש שהוא המלך והוא נלחם על עצמו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ייתן את המלכות לאשר טוב בעיניו, ואם הקדוש ברוך הוא יחליט עכשיו שהוא רוצה להעביר את המלכות ממני, אז זאת הבחירה וההחלטה האלוקית, ואם הוא לא רוצה בי, בסדר, אז גמרנו, אז לא, אז אני מסיים את התפקיד שלי ויבוא משחר במקומי. זאת התפיסה של דוד המלך. ופה באמת זה עוד מישור אחר נוסף של היחס למלכות, שפה יש הבדל גדול בין דוד המלך לבין אבישי ראינו וגם יואב. שאצל בני צרויה, אז השאלה של המעמד האישי, השאלה של המקום האישי שלי בתוך הסיפור, זאת שאלה שתופסת מקום מאוד מאוד מרכזי. ולכן בשביל עצמי יש צידוק לבוא ולפעול בצורות שהן יכולות להיות מנוגדות לאינטרס ולרצון של כל עם ישראל. בגלל שהשלטון והמלכות הם בעצם מעמידים את אותי במרכז, כן? את יואב, את אבישי, ולכן השאלה האישית הפרסונלית תופסת משקל מאוד מאוד מרכזי, ובמקום שאפשר לסלק בן אדם על ידי הריגתו, אם מדובר על שאול, אם מדובר על אבנר, אם מדובר על המסע, אז בעצם בהזדמנות הראשונה שאפשר לעשות דבר כזה, אז עושים ומבצעים. אבל דוד המלך תופס את כל המהלך הזה בצורה אחרת לגמרי. אצל דוד המלך, השאלה של השלטון זאת לא שאלה אישית, זאת לא שאלה פרסית. כאשר מישהו מלך, סימן שהקדוש ברוך הוא זה שהחליט והמליך אותו, נתן לו את המלכות. ולכן, לא כל כך מהר באים והורגים אדם. כמובן שיש מצבים שכן צריך להילחם, ולמשל, במרד של שבע בן בכרי, אז יוצאים ונלחמים, אבל יש מצבים שבהם דוד המלך מרגיש שיש פה מרד שהקדוש ברוך הוא זה שנותן כוח לאבשלום אולי, ויש סיכוי שעכשיו הוא מאבד את המלכות שלו, אז הוא לא בא ושם את עצמו במרכז ונלחם והורג, אלא הוא אומר, אם זה רצון השם, ככה הדברים צריכים להתנהל, אז הדברים יתנהלו בצורה כזאת. זה מבט שונה על השאלה של היחס בין הפעילות של האדם, בין העשייה שלו, בין המציאות שלו בעולם הזה, לבין הביטחון ברצון האלוקי, ושהקדוש ברוך הוא זה שמנהל ומגלגל את כל הסיפור בדרכים שלו. עד עכשיו דיברנו...
לפי איך שהרב מתאר את דוד המלך,
אז צריך פה להדגיש נקודה כזאת, והיא שברור שדוד המלך הוא אקטיבי, והוא מאוד אקטיבי, והוא כל הזמן פועל, ועיקר מה שאנחנו קוראים עליו זה פעילות ועשייה. בכל תחום ובכל הקשר, בהקשר של המלחמות נגד אויבי ישראל, בהקשר של ההכנה לבניין בית המקדש, דוד המלך הוא מאוד מאוד אקטיבי. אבל האקטיביות שלו היא אקטיביות שהיא קשובה למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, למה הקדוש ברוך הוא מגלגל, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. יש כמובן את העניין של שאלה בורים ותומים, שדוד המלך שואל, האלה, כן, או מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, ופה הוא מקבל הנחיות מפורשות. אבל גם בהקשרים אחרים, דוד המלך הוא פעיל והוא עושה, אבל הוא לא עושה בשליפה, הוא לא עושה מהמותן, אלא הוא עושה לפי מה שהוא חושב שזה רצון השם, וככה הדברים צריכים באמת לפעול ולהתנהל. אני אתן לזה עוד שתי דוגמאות, שהן לא קשורות ישירות לשאלה של של תפיסת המלכות. כלומר, עד עכשיו מה שדיברתי בהקשר הזה, זה בעיקר על התפיסה של מה זה מלך בישראל. שדוד המלך תופס את המלך בישראל כמשיח השם, כמי שהשם בחר בו, ולכן צריך לכבד את הבחירה האלוקית ולזרום איתה, ולא לבוא ולהילחם נגדה. אבל הדבר הזה, התפיסה הזאת של דוד המלך, בא לידי ביטוי גם בהקשרים שהם לא רק קשורים לשאלה של היחס למלכות. נקודה אחת מאוד בולטת, וזה במהלך הבריחה שלו למרד אבשלום, פרק ט"ז, פסוק ה', ובא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שימי בן גירה יוצא יצור ומקלל. ויסתכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים ממנו ומשמאלו. וכה אמר שימי וקללו, צא יצא איש הדמים ואיש הבליעל. ישיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בניך, והנה ברעתך כי איש דמים אתה. בעצם שימי בן גירה פה נוגע בנקודה, כן? הוא דורך על היבלת. צא יצא איש הדמים. כל מה שרצינו לתאר כל הזמן זה איך שדוד המלך דווקא הוא זה שבורח מהדמים. הוא זה שכל הזמן מחפש את השלום. בצוואה שלו לשלמה, כמו שקראנו, הוא אומר, כן, יואב, לא תנקהו למה, ויעשה דמי מלחמה בשלום. דוד המלך, כל מה שמעניין אותו וכל מה שעומד לנגד עיניו, זה איך ליצור את השלום, איך ליצור את האחדות, איך לא ליצור מאבק שלטוני באמצעות שפיכת דם. ופה בא שימי בן גירה, ובדיוק בנקודה הזאת הוא דורך עליו. ובדיוק בנקודה הזאת הוא מראה לו שהוא לא הצליח להעביר את המסר הזה. וזה דבר שאמור הכי הכי לעצבן והכי להקפיץ את דוד. ובאמת, כמובן, שזה מעצבן מאוד את אבישי. ואומר אבישי בן צוריה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך עברנה והסירה את ראשו? אבישי, לשיטתו, יש פה בן אדם שמעצבן, מעצבן מאוד, אז מה שצריך לעשות זה פשוט להוריד לו את הראש. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צוריה? כי יקלל, כה יקלל. כי אדוני אמר לו כלל לדוד, ומי אמר לו מדוע עשית כן? ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדה, והנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני הניחו לו ויקלל, כי אמר לו אדוני, אולי יראה אדוני באוני וישיב אדוני לי טובה תחת קהילתו היום הזה. שוב, דוד המלך הוא לא מונע בצורה אינסטינקטיבית, שיש פה איזה אירוע שמעצבן, משהו מקומם, אז בואו נפתור את הבעיה, אפשר להוריד ראש אחד והכל יסתדר. המבט של דוד המלך זה מבט אמוני. הוא מסתכל על המציאות דרך המשקפיים של איך הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה בסיפור הזה. הוא אומר, הרי פה הקדוש ברוך הוא אמר לו לקלל ויקלל. כל הכללה הזאת באה בתוך מהלך שלם של השפלה. שדוד המלך יוצא מירושלים, דוד המלך בורר אחר נפשו, שאבשלום בנו מנסה להרוג אותו. ובתוך כל הסיפור הזה דוד המלך יכול לראות איך שהקדוש ברוך הוא פה מניע את העניינים האלה. הוא זה שמפעיל אותם. ולכן מול הקדוש ברוך הוא אנחנו לא באים ומורידים את הראש של שני בגלל שהשם אמר לו לקלל. אחרי זה כשדוד המלך חוזר לירושלים, בפרק י"ט פסוק י"ז: וימהר שימי בן גירה בן הימיני אשר בחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד, ואלף איש עמו מבנימין, וציווה נער וכו' וכו'. ואז פסוק כ: ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני עוון ואל יזכור את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לשום מלך אל ליבו, כי ידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרד לקראת אדוני המלך. ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שימי, כי קילל את משיח אדוני. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, כי לא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. ויאמר המלך אל שימי, לא תמות, וישבע לו המלך. שוב אבישי, כן, הוא רוצה להתנקם, זה מה שמעניין אותו. אפילו פה הוא משתמש במונח משיח השם, שזה מונח שדוד המלך טבע אותו, ואומר, לא רק שאול היה משיח השם, אלא גם אתה משיח השם, אז בוא תתנהג אל שימי כמי שפגע במשיח השם ותהרוג אותו. אבל דוד המלך, בגלל שהסיפור שלו הוא לא סיפור אישי, בגלל שהוא לא שם את עצמו במרכז, בגלל שהוא בטל בית רצון לרצון השם, אז במקום הזה, בנקודה הזאת, הוא לא יכול עכשיו לבוא ולנקום, כי הוא יודע שאם עכשיו הוא יהרוג את שימי, זה יבוא מתוך עמדה של נקמה, מתוך עמדה של אגו, מתוך עמדה של אני החזק, אני השולט, אני זה שעכשיו חוזר למלכות, ובעמדה הזאת של העוצמה ושל הכוח, עכשיו אני יכול לבוא ולהרוג. אבל דוד המלך, הוא בביטול, הוא בביטול התפקיד שלו, ביטול המלכות, הוא לא שם את עצמו במרכז, ולכן הוא לא מסוגל במקום הזה לבוא ולהניש. ושוב, הגערה הזאת באבישי, מה לי ולכם בני צרויה, אתם שכל המבט שלכם זה מבט של אגו, מבט של שלטון, מבט של כוחנות ומלחמה, אז אתם ישר ככה עם יד קלה על ההגה רוצים להרוג, אבל אני דוד המלך, זה לא המבט שלי. מצד שני, במלכים א', פרק ב', כאשר דוד המלך מצווה את שלמה, אז הוא מזכיר גם את הנקודה הזאת של שימי בן גירה. בפרק ב', פסוק ח': והנה עמך שימי בן גירה בן הימיני מבחורים, והוא קלילה נקללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי ירדן וישבע לו באדוני לאמור עמתך בחרב, ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה, ודעת את אשר תעשה לו, והורת את צוותו בדם שאול. כלומר, יש פה איזושהי מורכבות בהתייחסות של דוד המלך למציאות. מצד אחד ברור שהקדוש ברוך הוא מנהג את המציאות, הוא מנהל את המציאות, הוא מנהיג את המציאות, וכאשר שימי בן גירה בא ומקלל דוד המלך בתוך הסיטואציה הקשה ההיא, אז השם אמר לו קלל, ולכן דוד המלך מרגיש שברגע הזה הוא לא מסוגל לפגוע, והוא אומר לאבישי, אל תפגע בו, בגלל שיש צד שהשם אמר לו לקלל, והוא עושה במובן מסוים את השליחות של הקדוש ברוך הוא, ולכן אתה לא יכול לפגוע בו. אבל מצד שני ברור שיש צד שני למטבע. הצד השני של המטבע זה הבחירה החופשית של שימי בן גירה לקלל. לא סתם, כן, השם אמר לו לקלל, אבל הוא יוכל להחליט שהוא לא רוצה לקלל. הייתה לו בחירה חופשית. הוא בחר בבחירה החופשית שלו לקלל. ובמובן הזה, שימי בן גירה חטא. אלא שדוד המלך בתוך הסיטואציה לא יכל לפגוע בו על הצד של הבחירה השלילית שלו. אלא שהיה ברור שזה יבוא מתוך מקום של נקמה, ומתוך נקודה, מתוך מקום שהוא מקום לא טהור. אבל כאשר עכשיו הוא הולך לעולמו, אז הוא מצווה את שלמה על הדבר, על הדבר האמיתי, על הנקודה המשמעותית והאמיתית שבדבר הזה, ששימי בן גירה, הבחירה השגויה שלו, הוא צריך לשלם עליה המחיר, ולכן דוד מעביר הלאה לשלמה את המשימה לבוא ולפעול כנגד שימי בן גירה, שלא לא ננקות אותו. בסוף שמואל א', בפרק למד, דוד ואנשיו חוזרים לציקלג, ופתאום מגלים שהעמלקי פשטו על הנגב ועל ציקלג, והיכו את ציקלג והשרפו אותה באש, וישבו את הנשים אשר בא מקטון נהר גדול, לא ימיתו איש וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ומשיהם ונועים ומותיהם נשבו, וישא דוד ועם אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשות דוד נשבו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש העם איש על בניו ועל בנותיו. ויתחזק דוד באדוני אלוהיו. המצב הוא מצב מאוד מאוד קשה. מצב של לחץ קשה מאוד מצד העם. וטענות מאוד מאוד קשות על המנהיגות של דוד המלך. טענות שמופנות אליו ישירות. מנהיג שהיה מונע ממקום של אגו, ממקום של ניפוח, היה קורס. כי מנהיג כזה, התלות שלו והכוח שלו, הוא נובע מאחוזי התמיכה של העם בו. אבל דוד המלך, גם במקום הקשה הזה, זה לא מפיל אותו, זה לא, הוא לא קורס, אלא והתחזק דוד בהשם אלוקיו. המשענת שלו זה השם אלוקיו. הוא אומר, אני לא הנקודה, אני פה לא הסיפור. אלא כנראה שיש פה מהלך אלוקי, יש פה דבר שהנהגה אלוקית, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שהדבר הזה יקרה. ומהמקום הזה של הביטול הקדוש ברוך הוא, הוא שואב את הכוח. אחרי זה, בהמשך הפרק, בפסוק הבד, ויען כל איש, אחרי שהם מצליחים כבר לנצח את המלכי ולקחת את השלל וכו'. ויען כל איש ראה ובליעי מהנשים שהלכו עם דוד ואמרו, יען אשר לא הלכו עמי, לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי מי שתשתוב את בניו וינהגו וילכו. כן, הלוחמים רוצים לבוא ולנשל את הג'ובניקים מהשלל שהצליחו לקחת. ואומר דוד, לא תעשו כן, אחי. את אשר נתן אדוני לנו וישמור אותנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. ומי ישמע לכם לדבר הזה? כי חלק היורד במלחמה או כחלק השב על הכלים יחדיו יחלוקו. הטענה של דוד המלך זה, אם אתם חושבים שאתם ניצחתם, אם אתם מרגישים שהכל בכוח שלכם וזה העוצמה האישית שלכם, אז אולי יכול להיות היגיון באמירה הזאת שמי שנלחם, מי שניצח, הוא זה שמגיע לו לקבל את כל השלל. ומי שלא נלחם לא מגיע לו. אבל המבט של דוד המלך הוא מבט אחר לגמרי. אשר נתן השם לנו וישמור אותנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. הרי מי עשה לנו את החיל הזה? מי עזר לנו? מכוח מי ניצחנו ויש לנו את השלל הזה? מכוח זה שהקדוש ברוך הוא סייע בידינו. הוא זה שנתן לנו את האפשרות הזאת. אז אם כך, אז מבחינה הזאת, כל האנשים, כולם שווים, כולם זכו מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ולכן אין שום סיבה להעדיף את האנשים שפיזית בפועל הם בני שעשו את המלחמה. אני חושב שקודם כולם בני בליעל, אז זה ברור למה בני בליעל, בגלל שהם חושבים, כן, קודם כל בגלל הנקודה הזאת, שהם חושבים שהכוח זה הדבר המנצח, ולכן הם רוצים לבוא ולא לשתף את כולם בשלל.
אבל כולם חושבים
לך חשבו ככה, כי מה שדוד עשה זה היה החידוש? אני חושב שהנקודה שנקבע לחוק, הכוונה שמאה זה נהיה כולם, זה ברור. זה לא שתמיד לא עשו ככה, אלא תמיד זה לא נקבע עדיין, זה לא דבר שהוגדר והוחלט. אבל אחרי שדוד אמר את זה, אז זה דבר שהפך להיות, דרך אגב, אבל הסיפור הזה כבר היה, בפרשת מטות, נכון? במלחמת מדיין, שגם שם היה סיפור כזה, שבאו וחילקו את הרכוש גם בין האנשים הלוחמים לבין האנשים שלא נלחמו. נכון, שם היה תוספת סיכון ללוחמים שהם קיבלו יותר מהג'ובניקים. אבל לא נשלו אותם לגמרי. מה?
זה פשע גדול. עם 12,000 מקבלים כמו 600,000.
לא, בגלל שזה ברור למה. בגלל שיש הרבה הפוך, היה הפרש גדול לטובת הג'ובניקים. לא, שם הייתה חלוקה לא פרופורציונלית לטובת הג'ובניקים. ותהיה מחצה לחלק היוצאים בצבא, כן, זה פרק למדה לפסוק למדווה. ותהיה מחצה חלק היוצאים לצבא מספר רצון 300 אלף ו-30 אלף ו-7,500 וכולי. מה שכתוב פה זה חצי חצי. למה קיבלו יותר?
כי הלוחמים נותנים 1,500 לכהנים, והעם נותנים
זאת אומרת שמבחינת המס שהיו צריכים לשלם, אז המס של שהוטל על הלוחמים היה הרבה פחות מאשר המס שהוטל על כל הזה.
טוב,
בסדר. בכל מקרה, אנחנו פה רואים שבאמת התפיסה הזאת של הביטול ושל העמידה מול מעשה השם, זה דבר שמאפיין את דוד המלך בכל ההתנהלות שלו, ולא רק בהקשר של תפיסת המלכות. ודוד המלך אצל המקובלים הוא כנגד ספירת המלכות, שהמלכות, מה שכתוב עליה, שלט לה מגרמה כלום. המלכות, כל העניין שלה זה שהיא אין לה תפיסה עצמית, אלא היא כל כולה בביטול לכל האוצר והשפע שהיא מוסרת ומעבירה, שעובר דרכה. וזה הבחינה של המלוכה, וזה הבחינה של דוד מלך ישראל, שהוא הסמל והביטוי של המלוכה, שהיא עמדה מול המציאות של ביטול לרצון השם. עכשיו פה יש את הנקודה מאוד עדינה, שמצד אחד הביטול הזה הוא מלא עשייה ומלא פעילות, זה לא ביטול שמביא את האדם לפסיביות, אבל כל הפעילות כולה היא לא באה מתוך מקום של אגו, של גאווה, של דאגה לעצמי, אלא מתוך הקשבה למה רצון השם, ויכולת לשים לב ולראות את יד השם שמנהלת את המציאות. והדבר הזה אולי הכי הכי בולט בספר תהילים, שכל כולו מלא בפנייה להשם, בביטחון בהשם, בראיית המציאות כולה כיד השם שמנחה ומכוונת ומנהיגה, וזאת הנקודה שכל כך כל כך מייחד ומאפיין את דוד המלך, וכמו שאנחנו רואים פה, גם בניגוד לאנשים שמקיפים אותו ונמצאים סביבו, שהמבט שלהם מבט הרבה יותר פרגמטי, הרבה יותר מעשי, הרבה יותר שקשור לאגו, קשור ליצרים, קשור לנקמה, שזה הדברים שמניעים אותם, הרבה פחות שמים את עצמם במרכז כדבר העיקרי, והרבה פחות שמים לב וקשובים למה השם באמת רוצה. צריך רק להזכיר שהמשפט חזק מתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוקינו, השם עשה טוב בעיניו, זה יואב אמר את זה, אבל יואב אומר את זה, ונראה שדוד המלך גם מאוד חי את זה וחווה את זה ומתנהל על פי זה. דיברנו לסיכום על על שלושה מעגלים של מחלוקת וויכוח שבא לידי ביטוי בכל ההתרחשויות והאירועים שבהם יש הבדלים, יש מתח בין דוד ויואב, דוד ובני צרויה, גם אבישי. דיברנו על פן אחד, והוא הפן הפוליטי, שדוד המלך רואה את המציאות בצורה מפוכחת, ומבין שאחרי מות שאול צריך לרכז ולכנס את כולם תחת שלטונו, ולכן הוא מבין שבשביל זה הוא צריך לפעול בצורה שתמצא חן בעיני העם. וברצח אבנר בעצם יואב תוקע לו גלגלים במהלך הפוליטי הזה, ודוד צריך להתאמץ מאוד כדי להוכיח שידו הייתה מאחורי הרצח הזה, וכן להצליח, כן, בהתחילה לחרותו ובסוף לעברותו, שעם ישראל כן יתאגד סביבו. בצורה עמוקה יותר ראינו שזה לא רק עניין פוליטי, אלא יש פה עניין ממלכתי. זאת אומרת, דוד המלך חשוב לו, והוא מבין את המשמעות והקריטיות של השלום בתוך עם ישראל. זה לא רק עניין שקשור אל ההנהגה שלו, אלא זה קשור לעיצוב נורמות, נורמות של שלום בתוך עם ישראל, כשהוא מבין שהבסיס לשלטון מלכותי חייב לעבור דרך שלום, וחייב להוציא מחוץ לתחום את כל המאבקי שלטון שמתנהלים עם חרב ביד. זאת הנקודה השנייה. הנקודה הנוספת זה בתפיסה הממלכתית, זה התפיסה, הייתי אומר, המיסטית של דוד המלך את המלוכה. שהמלוכה זה, יש פה משיח השם, יש פה בחירה, השם בוחר במלך, ובגלל השם בוחר במלך, אז צריך להתנהל ולהתנהג עם המלך בצורה הזאת. זה מה שמעצב את היחס שלו לשאול כאשר הוא צריך לברוח ממנו, וזה גם מה שמעצב את היחס בינו לבין הסביבה שלו כאשר השלטון שלו עומד בסימן שאלה. והתפיסה שלו היא תפיסה של השם בחר בי, ובגלל שהשם בחר בי זה דבר שיכול גם להשתנות. הוא לא נלחם על עצמו, הוא לא נלחם על האגו שלו, אלא הוא פתוח לאפשרויות אחרות. אם השם רוצה להעביר את המלכות, אז הוא יעשה הטוב בעיניו, ואולי אני אזכה גם כן לשוב ולחזור לירושלים. את הנקודה האחרונה הזאת רק הרחבנו ואמרנו שזאת לא רק תפיסה שהיא תפיסת המלכות של דוד המלך, אלא זה משהו שמאפיין את כל אורח החיים שלו, שהוא בנוי משני צדדים שהם אולי נראים כסותרים זה את זה, אבל אצל דוד המלך הם באים לידי השלמה. צד אחד זה תפיסת המציאות דרך רצון השם, שהשם הוא זה שמכוון את המציאות, הוא זה שאמר לשימי בן גירה לקלל, הוא זה שבפועל הצליח את דרכנו ובזכותו ניצחנו במלחמה והחזרנו את הרכוש מהמלכי. אבל במקביל, עם האמונה הגדולה הזאת והביטחון הגדול הזה בזה שהשם הוא זה שמנהל ומנהיג את המציאות, הוא גם מסתכל על הצד השני של המטבע, והצד השני של המטבע זה הבחירה האנושית, שבמקביל לרצון השם שמנהל את המציאות, יש את האדם שמצווה לבחור את הבחירות שלו, את הבחירות הנכונות הטובות שלו, ולכן דוד המלך הוא פועל ועושה ומדוחה ומקדם. ומצד שני גם האדם הבוחר בבחירה החופשית שלו גם צריך לבוא ולהיענש על הבחירות השגויות שלו, ולכן אם זה שמצד אחד שימי בן גירה השם אמר לו לקלל, ולכן באותו רגע, באותם רגעים, דוד המלך גוער באבישי ולא מוכן שיהרגו את שימי בן גירה, אבל סוף סוף הייתה פה בחירה, בחירה גרועה, באמת הייתה פה פגיעה במלכות במשיח השם, ולכן לקראת מותו דוד המלך מצווה את שלמה שידע איך כן לתקן את העוול הזה ואת העיוות הזה של הבחירה השגויה של שימי בן גירה, שלא ינקה אותו. אני חושב שהדמות הזאת של דוד המלך בהיבטים האלה יש בה משהו מאוד 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 מיוחד, מאוד מרשים, במיוחד על הרקע של של האנשים שסביבו, ואני חושב שהוא יכול לעורר אותנו גם כן לחשיבה על החיים שלנו, על תפיסת המציאות שלנו, באיזה מידה אנחנו מתנהלים כמו בני צרויה שתופסים את כל המציאות כולה בסופו של דבר כתלויה בנו, בעשייה שלנו, במה הצלחנו, מה לא הצלחנו, ובאיזה מידה באמת אנחנו יכולים להיות מתלמידי דוד המלך במובן הזה שאנחנו יכולים גם במקביל לעשייה ולמה שאנחנו צריכים לעשות ומצורים לעשות, גם להיות פתוחים ולהקשיב לביטחון, לאמונה, להכרה בזה שהשם אחרי הכל הוא מנהיג את המציאות, הוא זה שאומר מה יקרה, ולדעת את השילוב הנכון והמיוחד הזה שבין פעילות ועשייה מצד אחד ובחירה חופשית בצורה נחרצת וחד משמעית, במקביל עם היכולת להיות גם פתוח ונאמן וקשוב לזה שהשם מנהיג את המציאות, השם הוא זה שקובע בסופו של דבר מה יקרה. והשילוב המיוחד הזה בין העשייה והביטחון והאמונה, אני חושב שזה דבר שיכול ככה להשרות אותנו, לעורר אותנו לחשיבה.